זה טוב, לכבוד חודש אדר אמרתי שכדאי אולי לעסוק בחשיבות עבודת השם בשמחה. כל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, והנושא של עבודת השם בשמחה אנחנו מכירים אותו מהרבה הקשרים. קודם כל ידוע הפסוק שנמצא בתוך פרשה מאוד קשה, אבל הוא פסוק עם הרבה מאוד אופטימיות, שאומר שכל הקללות והגלות באו בגלל שלא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. הפסוק הזה, כמה שזה קשה לשמוע, איזה קללות קשות מאוד יש בפרשת כי תבוא. אבל יחד עם כל הקללות האלה, אתה שומע שבסוף עבודת השם צריכה להיות בשמחה. והייתי אומר שזה כמו הורה שאומר לילד שלו, היינו צריכים להיות כל כך בשמחה ובאהבה אחד עם השני, תראה כמה, לאן הגענו, כי לא מימשנו את הפוטנציאל של הקשר, או את הפוטנציאל שהיה ראוי להיות. מתוך זאת אתה שומע מה היה צריך להיות. ובחודש אדר יש לנו איזושהי התמרכזות של כל העולם הדתי, כל עבודת השם שלנו. אין ציבור בעם ישראל שלא שם את השמחה כמוקד בחודש אדר. וזה לא רק איזה חסידים, או רבי נחמן, או איזה מישהו שאתה יכול להגיד, טוב, הם מקפצים. כולם שמים את השמחה בחודש אדר כמרכז עבודת השם. אז הזדמנות לשים אותה באמת במרכז וקצת לדבר עליה. ויש לרב קוק מאמר, שעם חלק מהפנים פה, אני חושב שלמדנו את זה בעבר, את המאמר הזה. אני חושב שהרוב המוחלט לא למדנו את זה ביחד, ותמיד טוב לחזור אליו, אני חוזר אליו כמעט מדי שנה. מאמר שנקרא העונג והשמחה. ורק כדי שנכיר את ה... מי פה יצא לה אי פעם ללמוד את המאמר הזה? מאמר עונג והשמחה? בסדר. מקווה שגם לכם זה ירענן איזה משהו, או לפחות אפילו אם הכל יהיה מוכר לכם ברמת הידע, ברמת הרצון, יותר משהו מחודש. והמאמר הזה הוא מאמר ייחודי, כי הרב קוק, עוד לפני שהוא מדבר על למה, איך זה משפיע על עבודת השם, ולמה כל כך חשוב להיות בתענוג ושמחה. הוא נותן גם הדרכה מעשית, איך אפשר להיות בתענוג ושמחה בעבודת השם. הרב קוק מסביר מה החשיבות הגדולה של עונג ושמחה בעבודת השם. למה עונג ושמחה הם כל כך משמעותיות לעבודת השם, מה האפקט שהם יוצרים. ובעיניי זה מאמר מכונן, בגלל שהוא שם את העונג והשמחה בעבודת השם לא כי זה משהו נלווה שהוא בונוס, אלא הוא שם אותם אולי כנקודות מאוד מרכזיות בעבודת השם. אז בואו נתחיל. יש לכם, שלחו לכם את זה בוואטסאפ, באמת קצת מוזר לשבת בשיעור תורה עם פלאפון פתוח ודרכו לעקוב אחרי הדברים, אבל צריך להשתמש בזה גם לטובה, אז נרוויח מזה משהו. הרב קוק כותב ככה, אני אשתדל לקרוא לאט למי שמתקשה לעקוב בפלאפון. העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. טוב, כבר פה יש איזה פצצה. הרב קוק אומר, העונג והשמחה מוכרחים להיות מתלווים לכל עסק רוחני. תנו דוגמאות לעיסוק רוחני. איזה עיסוק רוחני אנחנו עוסקים במשך היום הרבה פעמים? חסד, תפילה, עוד. לימוד תורה, שעושים עכשיו, מצוות, שבת, כל עיסוק רוחני, אומר הרב, מוכרח, או שהוא לא אומר צריך, הוא אומר מוכרח, שיתלווה אליו עונג ושמחה. צומות, אפילו צומות, צריכים להיות מלווים בעונג ושמחה. כן? צריך לחשוב, איך אפשר להתענג מצום? איך אפשר להתענג ב... הרב קוק יש לו איזה ביטוי יפה כזה שהוא אומר, צער מענג, שאפשר לסבוע עונג מצער. יש לו ביטוי כזה בפסקה הראשונה בספר חדריו, שאדם רווה עונג מצער. צער זה גם כן ערעור תשובה, דומן אולי לצום. ערעור תשובה יכול להיות חוויה מענגת ומשמחת. איך? צריך להבין קצת מה זה אומר עונג ומה זה אומר שמחה. עוד רגע נפתח את זה, אבל כל עיסוק רוחני, בין תפילה, חסד, שבת, לימוד תורה, הכל צריך להיות מוכרח שיתלווה אליו עונג ושמחה. למה? זה הרב יסביר עוד רגע וניכנס לזה. אבל לפני שהוא מסביר למה, בואו רק קצת נמשש שני המושגים האלה, עונג ושמחה. מה ההבדל ביניהם, או מה, קצת לחוש את החוויה שלהם, כדי שיהיה לנו על מה לדבר. אז בואו ננסה קצת מה דרך ההבדל ביניהם, קצת נוכל לחוש אותם. מה ההבדל בין עונג לשמחה? תחשבו לא רק בקטע שעבודת השם. סתם חוויות שמענגות אותך בחיים, חוויות שמסמכות אותך. מה, מתי אנחנו חווים עונג, מתי אנחנו חווים שמחה? אולי מתוך זה גם נוכל להבין איך אפשר להתענג על צור, או לשמוח מצור. צריך להבין את זה. אבל נגיד, מה ההבדל בין עונג לשמחה בחיים? על מה אנחנו אומרים בחיים שזה מענג אותי? על מה אנחנו אומרים זה משמח אותי? זה לא תמיד אותה חוויה, חופשית. מה אתם אומרות?
עונג נשמע שהוא יותר מושך
בגשמי. עונג, את אומרת, יותר הולך לדברים גשמיים, יותר משהו פיזי, חושי. ושמחה זה משהו יותר רוחני, יותר מופשט. אוקיי? למרות שאני יכול להגיד, נגיד, אני מתענג על סברה טובה, או אני מתענג על מפגש חברתי, איזה תענוג לפגוש אותך, אני יכול להגיד לחבר שלי, איזה תענוג לפגוש אותך, למרות שזה לא פיזי.
יותר הרגשת פנימית כזאת בעונג,
כאילו... עונג זה משהו יותר פנימי, את חושבת.
כאילו... אם אני יודעת, אתה שמח אדם שאולי קופץ וזז,
ואדם
שמתענג, ואדם
ש... אז אני אגיד את זה בעוד מילים, את אמרת כמה מילים חשובות לנו. עונג זה משהו יותר פנימי, שמחה יותר מתבטאת בחוץ. אפשר להוסיף, עונג זה משהו יותר נוכח, יותר מיושב בעונג. ושמחה יש משהו יותר מתלהב. יותר מעורב, נכון? זה הכנה חשובה. אוקיי, איזה עוד דברים אנחנו יכולים ללמוד מעונג ושמחה? טוב, אני אלך להקדמה. מה?
בשבת יש עונג שבת.
נכון, יש עונג שבת, ומתי יש שמחה? איך?
יום.
סוכות ויום טוב. נכון, שמחת יום טוב. יום טוב יש מצווה לשמוח. איך מקיים מצוות שמחה ביום טוב? והלכה מעשית. איך מקיימים?
נשים
בבגדים וגברים בבשר ויין, נכון? אף פעם לא הבנתי את ההלכה הזאת, אבל ככה זה. גברים צריכים להתענג על בשר ויין, ונשים בבגדים, וילדים קטנים בצעצועים. קונים להם צעצועים או משהו חדש. אז אתנו בבית את הילדים, זה קל לשמח. אשתי עם בגדים זה מאוד מסובך, כי צריכה למצוא את הבגד בדיוק שהיא רוצה, זה לפעמים לא משתלם מהצער של ללכת לחפש עם הנשמה, אבל בסוף זה קורה, ובשר ויין זה לא עושה לי, אז כאילו צריך איזה משהו למצוא. אבל זה הלכה, ככה צריך לשמוח ביום טוב. אין מצווה לשמוח בשבת. כמו שזה מוזר, יש מצווה להתענג בשבת. שזה מעניין, כאילו, מה זה יכול ללמד אותנו? אני אומרת משהו נכון. מה זה יכול ללמד אותנו? למה יש שמחה ביום טוב ועונג בשבת? מה שונה באופי של יום טוב משבת, נוכל ללמוד את זה.
שמחה זה משהו, יכול
להיות במחק תעמי
כזה,
וכאילו,
עונג נראה לי
זה
משהו יותר מתמשך
לדעת. עונג יותר תהליכי, מתמשך.
יותר עמוק אולי.
עמוק, זה קשור לפנימי. ושמחה היא, אם יש משהו קצת, גם אמרנו, קצת מקפץ כזה, וגם משהו, את אומרת, חד פעמי או מפתיע.
כאילו אפשר להגיע לשמחה גם... כמו שרבי נחמן אומר, כאילו, לעשות פרצופים, וגם אם אתה לא שמח, ואז כאילו להביא את השמחה, אבל להגיע ככה לעונג, לא נראה.
עונג זה לא עובד ככה, אי אפשר במשהו כאילו חיצוני. עונג צריך להיות משהו פנימי. אמרת משהו מעניין כאילו, שאני רוצה אולי דרכו להיכנס לכל, להגדרה יותר פנימית שכולל את כל מה שאמרתם, ששמחה יש במשהו שהוא קשור לאפקט של החידוש. משהו שהוא חדש, בגדים חדשים, נכון? צעצועים חדשים קונים לילדים, משהו כאילו שהוא חדש. עונג זה לא דווקא משהו שהוא חדש, זה משהו שהוא אפילו אמרת, הוא מתמשך, הוא נוגע, הוא עובר תהליך. באמת, אם נשים לב, המילה עונג יש בה את האותיות נגע, נגיעה, משהו שנוגע בי. או עוד צירוף אחר של המילה אותיות עונג, זה אותיות גם נגע, נכון? זה כתוב בספר יצירה ש... לפעמים יש דברים שהם או עונג או נגע, עוד רגע נדבר על זה, אבל גם עונג זה יכול להיות גם בהיפוך אותיות, המילה עוגן. משהו שהוא מוצא עוגן בתוכי, שהוא נוגע בתוכי, שהוא כאילו משהו שנוגע בי, הוא מצליח להנג אותי. נגיד, אם אני בקיץ, אני נורא נורא חם לי, ואני מזיע ונורא קשה וזה, וחם, ואז פתאום מישהו בא ומביא לי איזה קרטיב צונן. אז זה מענג אותי. זה לא משמח אותי, זה מענג אותי. אפילו מקלחת קרה יכולה להיות מענגת. למה? כי זה בדיוק מה שאני זקוק לו עכשיו, זה ממלא אותי עכשיו, זה נוגע בי. נותן לי מענה לאיזה צורך פנימי. זה עונג. גם שיחה טובה עם חבר היא יכולה לענג אותי אם היא בדיוק מה שאני זקוק לו עכשיו, היא ממלאת אותי. היא נוגעת בי. היא מוצאת עוגן בתוכי. לכן המילה נגיעה, המילה עוגן, הם קשורים לעונג. באמת זאת שמחה, כמו שאמרנו, קשורה לחידוש. נגיד, אני יום די אפור, די משעמם, פתאום בא מישהו ואומר לי, תקשיב, אחותך הקטנה היא תרסה. וואו, איפה זה מגיע פתאום? זה נורא משמח, זה לא מענג. זה משמח, כי פתאום נפתח איזה עולם חדש של חלומות, עולם חדש של... יש פה איזה הפתעה משמחת. חידוש משמח. חידוש קשור לשמחה. חידוש זה משהו שכאילו פרץ לי את החיים לאיזה אופק חדש. זה שמחה. אומר לי, וואי, התקבלת לעבוד במשהו שלא ידעתי, החיים שלי היו כאילו מוגבלים. פתאום במישהו ופורץ לי את הגבול של החיים. כל פריצה, כל איזה משהו, יכולות חדשות, רצונות חדשים, חלומות חדשים שנפתחים, הם יוצרים שמחה. עונג זה דווקא בדיוק הפוך, זה לא החידוש, זה לא הפריצה אל המעבר, אלא דווקא הנגיעה בכאן ובעכשיו. בסדר? אם הייתם בואו קצת להשתעשע עם זה, כי פורים, אפשר להשתעשע. מה מהם זכרי ומה מהם נקבי? בשמחה ובעונג. מה? אז יש דרשה יפה, היא קצת שונה מכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל היא עובדת על אותו עיקרון של בעל אבני שכר. שומעים על אבני שכר? אחד מהספרים החשובים בחסידות, הוא עובר על כל מועדי השנה, כולל החודשים, כולל... ויש לו דרשות יפים, ממש יפות. יש לו כמה ספרים, לא רק אבני שכר. אני לא זוכר את השם של הספר השני שלו. עוד רגע אני אזכר, יעלה לי השם שלו, אבל שם הוא כותב איזו דרשה לחתן וקלה, והוא אומר, כתוב, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וקלה. אז הוא מסביר אחרת את המילה שמחה, אנחנו מדברים על הרב קוק ועונג ושמחה, אז הסברתי את זה באופן אחד. אבל הוא אומר קצת אחרת, הוא אומר, הוא מביא איזה גמרה, גמרה די הזויה. אם הייתם נתקלות בה באיזה סתם יום, כאילו על הדרך, הייתם מתפקות מצחוק. הגמרה מביאה, שני אנשים מינים, מין זה נוצרי, הנוצרים בתחילת הדרך ההיסטורית שלהם נקראו מינים אצל חזר. אז מתוארת בגמרא במסכת סוכה, סוף מסכת סוכה מתוארת, מתואר דיאלוג בין שני מינים, שלאחד קוראים ששון ולאחד קוראים שמחה. ששון ושמחה. ומתחילים להתווכח מי מהם יותר חשוב מחברו. אז אחד מביא פסוק שהשמחה יותר חשובה, כי... הוא מביא פסוק שהשמחה קודמת לפני הססון, והשני אומר, לא, הססון יותר חשוב מהשמחה, הוא מביא פסוק ססון ושמחה ישיגו, קודם ססון ואחרי זה שמחה. מתווכחים מה מהם עדיף. וזה קצת מוזר, מה הוויכוח שלהם? אבל באיזה ספר מאוחר, על הרב הנזיר, ראיתי פעם, שהיה ויכוח בינו לבין הרב צ'אנר, מה באמת יותר חשוב, ססון או שמחה? התווכחו גם כן באותה שאלה שהגמרא שם מתלבטת בה, מה יותר חשוב, ששון או שמחה? והרב צבי יהודה אמר, ששון יותר... מה הייתה הראייה שלו? הרב צבי יהודה אמר שששון הוא יותר עמוק משמחה. עוד לא הבנו מה זה ששון, מה זה שמחה, אני רק מדבר באוויר. אבל רק הם הביאו ראיות. הרב צבי יהודה היה אומר שששון הוא יותר חשוב משמחה. יותר עמוק, זה שמחה יותר פנימית, למה? כתוב, שמחה לארצך וששון מאיריך. ירושלים היא יותר קדושה מכל ארץ ישראל. אז אם יש שמחה לארצך וששון מאיריך, אז ששון הוא יותר מעולה מהשמחה. וכנגדו הביא לו הרב הנזיר פסוק אחר, אני רגע אזכר. אז הרב הנזיר היה אומר שכתוב בברית מילה שאנחנו אומרים ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב בברית מילה. הפוסקים אומרים למה אומרים ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב? אמרתך זה הברית מילה. למה? כי אמרה זה הקצה של הבגד, הברית מילה היא כמו בקצה של הגוף. אז ססה נוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז שאלו הפוסקים למה אומרים סס אנוכי ולא שמח אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב? למה שמח, למה סס ולא שמח, למה ססון ולא שמחה? כי יש צער של התינוק, התינוק בוכה, ולכן אפשר להגיד שמחה, שמחה זה משהו יותר שלם מססון. אז התווכחו הרב צבי יהודה והרב הנזיר, מה מהם יותר ממה? מזה שאומרים סס אנוכי על אמרתך, משמע שזה מתוך צער יש שמחה, יש ססון. ומצד שני, שמחה יותר פנימית, שמחה להיראך. אז אפשר את שניהם ליישב על פי הדרשה היפה שעכשיו אני הולך להסביר מהבני שכר. בני שכר אומר ככה, כתוב אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה. אז מי הזכר ומי הנקבה, ששון ושמחה? ששון זה החתן, ושמחה זה הכלה, נכון? לא תמצאו בנות שקוראים להם ששון. ששון. ששון זה שם של גברים, נכון? שמחה יש גם גברים גם נשים, נכון? אבל שמחה זה יותר נקבי, זה היי בסוף. ססון זה יש שם הקו בסוף, ססון יש הרבה קווים כאילו בוו, נון סופית, כמו זכרי. ושמחה היא הרבה יותר רגולה, היא הרבה יותר מכילה, היא הרבה יותר... אז אומר בני שכר, זה קשור אלינו, זה רק יתהפך כשעוד רגע כשנגיע לשמחה ועונג. אז תשכחו את כל מה שדיברנו מקודם. שמחה אומר בני שכר, היא שטוב לי, שטוב לי כאן ועכשיו, פשוט הכל פה טוב, הכל סבבה, לא חסר לי כלום, יש לי חברים, אני מסתכל על חצי כוס המלאה, והכל טוב, זה שמחה. הוא אומר, זה שמחה נשית, למה נשית? כי הדימוי בעולם הקבלה לאישה זה עיגול, זה יכולת הכלה, זה רחם, זה יכולת להיות עוגן, להיות משענת, והיכולת להיות בבית, להסתכל על כל הטוב שנמצא מסביב, פשוט להיות מבסוטית. זה שמחה. הגבר הוא תמיד צריך לצאת החוצה, לכבוש עוד יד, ליצור עוד משהו, כאילו הוא נע בתנועה קווית. כן, כל אדם, גם גברים, גם נשים, יש להם את שני הצדדים האלה. יש להם גם צד זכרי, גם צד נקבי. אבל המקום הפורץ הזה, הקווי, הוא ססון, ככה הוא אומר. הוא אומר, תיקח ילד תינוק בברית מילה, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא שמח. מה, גם אנחנו לא שמחים בברית מילה. נולד תינוק, אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה, אולי הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה אני יודע? הלוואי שיהיה ילד צדיק ושיעשה רק דברים טובים. אבל שמחה, שמחה זה כבר כשיש מלאות, כשיש כבר, אתה כבר מרגיש את הטוב נוכח. יש הרבה ססון כשילד נולד. למה ססון? כי אתה נפתח פה, עולם חדש נפתח. יש חלום חדש שנולד. יש איזה קו חדש שפרץ לעולם. ולך תדע לאיפה הוא יגיע, הוא יגיע לזה שם גבוה מאוד. יש ססון. ברית מילה זה התחלה של קשר. ברית מילה זה התחלה של קשר בין האדם לאלוקים. בעזרת השם שהקשר הזה יהיה פורה, ויהיה מביא טוב, ויהיה... לכן יש הרבה ססון. אבל זה... יש גם צער, כי מה זה צער? צער זה כי אני עוד לא רואה את זה מול העיניים. אני עוד לא רואה את זה נוכח. אני... זה ססון מהול בחשש. האמא לא יודעת מה יהיה אם הילד יהיה בריא, לא יהיה בריא. עדיין לא. שמחה זה פשוט להסתכל על הטוב שכאן, עכשיו, כבר אני מסתכל על העבר ורואה כמה טוב יש. זה שמחה. זה בדיוק הפוך מאיך שהסברנו מקודם את עונג ושמחה, נכון? אם הייתי רוצה עכשיו להקביל את המושגים של הבני שכר עם המושגים שלנו, אז הייתי אומר שהשמחה שלו זה העונג אצלנו, והססון שלו זה השמחה אצלנו. אבל פשוט אני נאמן פה בהסבר שדיברנו עכשיו על עונג ושמחה, בדברים של הרב קוק במוסר אבי. חשב אני מסביר את המושגים ככה. שעונג זה לדעת להסתכל על חצי כוס המלאה שלך, ולהגיד כמה טוב יש. ברוך השם, כמה נקודות טובות יש בחיים שלנו. כמה הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בשפע של טוב, כמה הוא ממלא את החיים שלנו ואת האישיות שלנו בכל כך הרבה מידות טובות ורצונות טובים. להסתכל בעין טובה על עצמך ולהתמלא בעונג. להסתכל על החברים שלך ועוד כמה טוב יש בהם. זה עונג. שמחה זה משהו חדש שנפתח לך, איזה חלום חדש. דווקא לפעמים בעירור תשובה אתה יכול להרגיש הרבה שמחה. כי בעירור תשובה אתה מרגיש רצון חדש שנפתח לך, והרצון הזה הוא לא מלאות, הוא לא שמחה, הוא לא עוד להתענג על מה שיש. זה חלום חדש שאתה עכשיו נכנס לתוכו. והוא משמח, משהו חדש בחיים נפתח לך. בסדר? אז זה עונג ושמחה. ושניהם צריכים להתלוות לכל מעשה רוחני, לכל עסק רוחני, אומר הרב. תמיד צריך להתלוות אלינו תענוג ושמחה. בואו שוב, לפני שנדבר על עבודת השם, לחפש את זה בתוך החיים שלנו. חברות או זוגיות, חייבים להתלוות אליהם גם עונג וגם שמחה. כמו שהבעל שם טוב, כמו שהרב קרליבך היה אומר בשם אחד האדמורים, אני אף פעם לא סגור איזה אדמור, פעם שמעתי בשם האדמור הזה ושם האדמור הזה, אז הרב קרליבך היה מצטט את זה, אבל שמה ההבדל בין חבר טוב לחבר אמיתי? מכירות את זה? חבר טוב זה חבר שלידו אתה מרגיש טוב. חבר אמיתי זה חבר שלידו אתה רוצה להיות יותר טוב. חבר טוב זה אחד שאתה יכול לשתף אותו בהכל. אתה מרגיש טוב לידו, למה אתה מרגיש טוב לידו? כי הוא מכיל אותך, כי הוא רואה את הטוב שבך. כי אתה יכול לשתף אותו בכל מה שיש לך חוזקות וחולשות. אתה מרגיש שהוא עוטף אותך ואיתך ונוכח איתך. והוא חבר נפש שאתה יכול לשתף אותו בהכל. זה חבר טוב שאתה יכול להתענג על הקשר איתו. אבל זה לא קשר מאתגר. זה לא קשר שלידו אתה מרגיש שאתה רוצה להיות יותר טוב בהכל. הוא עוטף אותך והכל נעים, הכל, יש הרבה עונג, אבל אין שמחה. שמחה זה חבר כזה שהוא, אתה לידו, אתה כל הזמן, כשאתה נמצא לידו, אתה מרגיש שהוא מאתגר את המחשבה שלך, הוא פותח אותך למחשבות חדשות, לרצונות חדשים. אתה, אחרי שאתה חוזר הביתה ממפגש איתו, אתה מרגיש שאתה מלא בתנועה, אתה מלא ברצונות טובים, בחלומות טובים, נפתח לך איזה תחום חדש של עניין מתוך הדיבור איתו, שלא, לא, זה לא המוכר והכאן ועכשיו והאכלה והבית. וכל קשר זוגי טוב צריך להכין את שני הדברים האלה. שיהיה בו גם רכיב של נחת, מלאות, עונג, וגם שיהיה בו שמחה, שיהיה בו התחדשות. בסדר? עכשיו אפשר לחשוב על איך נראית תפילה שיש בה תענוג, איך נראית תפילה שיש בה שמחה. אולי שמחה, תפילה שיש בה עונג, זה תפילה שאני מרגיש את העיטוף האלוקי. וזה שהקדוש ברוך הוא נוכח איתי, מקשיב לי, אוהב אותי. זה תפילה שמתלווה אליה עונג. תפילה שמתלווה אליה שמחה, זה תפילה שאני מרגיש שאני רוחנית, אני עובר בתהליך משמעותי. אני אחרי התפילה הזאת, אני לא אותו בן אדם. לא רק מרגיש את העיטוף האלוקי, הרצונות שלי התעלו, הקרבת אלוקים שלי יותר טובה עכשיו. אני עברתי תהליך בתפילה. זה שמחה. והעונג זה המלאות, הנוכחות, האהבה, החום. אנחנו מרגישים בתפילה. אז זה יהיה בתפילה, זה יהיה בלימוד תורה, זה יהיה בתיקון המידות. וכל אחד מהם צריך לחשוב. יש לנו את שני הצדדים האלה, את הרגל ימין ורגל שמאל. את הצד הזכרי והנקבי והססון והשמחה, אם תרצו בלשון הקודמת, או העונג והשמחה בלשון שלנו. בסדר? עד כאן? אוקיי, בואו נתקדם עכשיו למה כל כך חשוב להיות בתענוג ושמחה בעבודת השם. הרב יבנה את זה בשלוש מדרגות. מי שיש לה את הצילום בוואטסאפ, אז תעקבו רק בעיניים, אני קורא, עוד לפני שאני אכנס לפרטים, אני רק רוצה לראות את המבנה של הפסקה. אז הרב כותב ככה, רק שיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. רק אז יחול עליו, יהיה חל עליו רוח השכינה, רק אז יהיה חל רוח השכינה וזה כבודה לאדם, וכו' וכו'. שורה שישית, רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז ככה וככה וככה. כלומר, הרב עכשיו הולך להגיד שלוש פעמים את המילה רק, וכל פעם שאומר את המילה רק, אנחנו יודעים שהוא הולך לעלות מדרגה, בלמה כל כך חשוב להתענג ולשמח בעבודת השם. בהתחלה הוא יגיד, כי רק כשאתה שמח, אז הוא יסביר רובד אחד. אז קורה רובד אחד, מאוד חשוב, מאוד משמעותי, אבל זה רובד נמוך. ואז הוא יעלה מדרגה ויגיד, רק כשאתה מתענג ושמח בעבודת השם, אז קורא והוא ידבר על הרובד השני. ואז פעם שלישית הוא יגיד, רק כשאתה, והוא ידבר על רובד גבוה יותר. בסדר? והרובדים האלה הם מאוד משמעותיים לנו, כי כל אחד מהם פונה לאיזה צד אחר באישיות שלנו. מבינים שבעלי הסוד חילקו את האישיות בגדול לשלוש קומות. יש עוד רובדים יותר כלליים, יותר מקיפים הם קראו להם, אבל האישיות שלנו, הצד הפנימי באישיות, בנוי משלוש קומות. נראה אם אתם מכירות, שלושת הקומות הבסיסיות באישיות זה נפש, רוח, נשמה, או בהקבלה בגוף האדם, כבד, לב ומוח. הצד התחתון באישיות זה אזור טבעי, מתחת לשרפת, רוב המערכות מתחת לשרפת עובדות על דחפים, על כוח האינרציה של ההליכה, של הרבייה, של מערכת העיכול, דחפי הקיום, זה כנגד הצד הנפשי שלהם. הצד הליבי זה הרגשות, לא רק טבע, דחפים אל הרגשות, אהבה, שמחה, התרגשות, פחד, אומץ, זה בלב. ופה נמצא הצד היותר רוחי שלנו. למה רוח? רוח היא קשורה לאנושי. נפש בכבד קשורה לבהמי. נפש יש גם לבהמה. רוח, איך אומר הפסוק בקהלת? אכן רוח היא באנוש. הצד האנושי שלנו זה רוח. רוח זה הצד הרגשי, המתבטא, היוצר. עם הידיים אנחנו יוצרים את הרגשות שלנו. אנחנו יוצרים באומנות את הלב שלנו. אנחנו מבטאים את הלב דרך הידיים. הידיים, תחשבו, זה כמו הבובות האלה של הלב עם הידיים, מכירות? אז ככה הידיים שלנו באמת, הם הזרועות הפעולה של הלב. אם אני מרגיש בלב איזה רגש מסוים, הידיים שלי יכולות להוביל את המחשבה ולכתוב את הרגש הזה. ולכתוב שיר, או לצייר את הרגש הזה, או לנגן. הידיים הן בעיקר מבטאות רגשות, הן יוצרות את הלב, הן מבטאות את הלב. הן הפה של הלב. הידיים. לכן כל האזור הזה, מהשרפת עד הצבא, זה המקום האנושי שבנו והרגשי שבנו. וזה הלב. והרמה הגבוהה יותר, זה המוח שלנו, ההשכלה שבנו, הצד הנשמתי, למה אנחנו רוצים להוביל את האישיות, מה אנחנו חולמים ליצור בעולם, מה אני רוצה לבטא, לא רק ביצירה אומנותית, אלא גם ביצירה של דיבור, קשרים עם בני אדם, יכולת לחלום וליצור מתוך רצונות טובים ומחשבות גבוהות. זה המוח. זה כנגד הנשמה. היא קשורה אל... איך הפסוק אומר? גם כן במשלי. ונשמת שדי תבינים. אכן רוח היא באנוש. הפוך, הפסוק בקהלת. אכן רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינים. הנשמה קשורה לבינה. היכולת להבין, היכולת לפתח עולם פנימי וחלום. בסדר? אז עכשיו כל קומה שהרב יבנה פה, הוא לא יגיד את זה בצורה מפורשת, אבל אתם תראו שזה מאוד מדויק. בשלב הראשון הוא יפנה אל הנפש, אל הצד הבהמי שבאנו ויגיד, משתלם לך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. בשמחה ובעונג. משתלם לך. שכחתי להגיד שהרב קוק אומר במוסר אביך, שהמילה עונג מקבילה למילה טוב לבב. מי שרוצה להשלים את התמונה על הססון, שמחה, כל המושגים שדיברנו, השמחה וטוב לבב, איך הפסוק הרי אומר? תחת אשר לא עבדת השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. שם לא כתוב בשמחה ובעונג, לא כתוב בשמחה ובססון. בשמחה ובטוב לבב. והרב קוק אומר, שמחה זה הרצונות, החלומות, הרצון לפרוץ, כמו שאמרנו, החידוש. וטוב לבב זה שהלב טוב, שהלב רגוע, העונג. זה מה שקראנו כל הזמן עונג. זה קשור לטוב לבב. אז הרמה הראשונה הרב קוק יגיד, צריך שמחה וטוב לבב, שמחה ועונג. הנפש הבהמית שלך, היא יודעת את זה, משתלם לה, להיות שמחה וטוב לבב, בעבודת השם. אחרי זה הוא ידבר על הרמה האמצעית, ואחרי זה על הרמה הגבוהה. וכל אחת מהם הוא יגיד לנו למה חשוב לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. אז בואו נראה לאט לאט. רק שיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם, ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. שיקול מעשי. רק מה שאתה עושה בשמחה ובטוב לבב, אתה תעשה אותו בחריצות, בתכלית השלמות, ותוסיף מדי יום ביומו. בהתמדה. יש שלושה ערכים שיתלוו למה שאנחנו עושים בשמחה ובטוב לבב, ואם אנחנו לא נעשה את הדברים בשמחה ובטוב לבב, אנחנו לא נעשה עם שלושת הערכים האלה. מה עם שלושת הערכים? חריצות, איכות, תכלית השלמות והוספה מדי יום ביומו. התמדה והוספה. למשל, החלטתי לעשות דיאטה. אחרי חנוכה, סופגניות, בלגן, החלטתי או שאני עושה דיאטה. טוב, אני יכול לעשות דיאטה עם שמחה ועונג וטוב לבב, אני יכול לעשות דיאטה בלי שמחה וטוב לבב. איך זה ייראה? אם אני עושה עם שמחה, עם חשק, נכנסתי לזה מתוך בחירה, רצון, אז התלווה לזה חריצות. קודם כל חריצות. החריצות זה הרצון שלך כבר להתחיל. אתה לא דוחה את זה, אין דחיינות. דחיינות זה אחת התכונות שמדברים עליה היום בפסיכולוגיה המערבית כתוקעת את ההצלחה של האדם, תכונה של דחיינות. כל קואוצ'ר מתחיל, הדבר הראשון שהוא יתחיל לעבוד עם הלקוח שלו, זה איך להיגמל, איך להשתחרר מתכונת הדחיינות. דחיינות זה שאת צריכה להרים טלפון לסטאז' שנה הבאה, או למקום לימודים שאת רוצה, לדוחה את זה מיום ליום, או כל מיני תופעות כאלה שאת דוחה מיום ליום, דברים שאת יודעת שאת צריכה אותם, אבל את דוחה. מה שאתה עושה בשמחה ובטוב לבב, אומר הרב, דבר ראשון, אתה תהיה חרוץ, אתה תתחיל אותו מיידית, ברגע שאתה רק יכול. התלווה אליו חריצות. דבר שני, אתה תעשה אותו בתכלית השלמות. אתה לא תקטין ראש, אתה תעשה את זה כמו שצריך. ואם דיברנו על, על דיאטה, אז את לא תעלי מיין, טוב, זה לא הסתכלתי בערכים התזונתיים, אני, טוב, לא שמתי לב, נכנס. וזה, לא, תקפידי על כל דבר, וזה יהיה בתכלית השלמות, כי את רוצה בזה, את שמחה בזה. והדבר השלישי, את תצליחי להתמיד בזה. תוכלי להוסיף על זה מדי יום ביומו. נגיד, בוא ניקח בעבודת השם עכשיו. החלטת ללמוד תורה, להוסיף לימוד תורה, יומי או שבועי. אם ההחלטה הזאת היא באה כי חייבים, אז זה ייראה ככה. תדחי את זה מיום ליום את ההתחלה, טוב שבוע הבא, טוב זה, טוב. חברה הציעה לך לעשות איתה חברות הטלפונית פעם בשבוע. אם את שמחה בזה, אז את תקווה איתה כבר באותו שבוע, כבר באותו יום תתחיל. ותעשי את זה בתכלית השלמות, את תהיה מרוכזת, תפני את הזמן, ותסירי את כל העיסוקים בין לבין. ותהיה עד הסוף שם, ותתמיד, תצליחי להתמיד בזה שבוע אחרי שבוע. אבל אם לא, אז זה ייראה ככה, תתחילי בדחיות, ותוך כדי, בטלפון, תוך כדי שהיא מדברת איתך, את תעני לוואטסאפים, ובשבוע הבא את כבר תגידי לה, לא מסתדר לי, אני מחר, וזה לא יצליח להתמיד. בסדר, זה כלל, זה כלל ששמחה יוצרת את שלושת המרכיבים האלה.
הרב, אם התחלתי משהו ונהייתה לי שחיקה, אז זה
שחיקה בעולם. אז צריך לחדש את העונג והשמחה, כן. צריך לחדש וצריך לחשוב איך עושים את זה. אחד מהמטרות של המאמר הזה, זה הרב קוק ינסה אחרי שהוא יסביר והוא יעלה לנו את רף המוטיבציה לעבוד את השם בשמחה עד הרמה הכי גבוהה שאפשר, אז הוא, כאילו אחרי שהוא מעלה את המוטיבציה, הוא ייתן הסבר גם איך אפשר להגיע.
אפשר לשמר את מד העונג והשמחה לאורך זמן?
זה יהיה מוכר. זה, 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 זה אתגר. כמו הרבה אתגרים בעבודת השם, זה אתגר, אבל אתגר ששווה להשקיע בו. ויש דרכים איך לעשות אותו. למשל, מה שאני, כיוון שאני לא בטוח שנגיע לסוף, ודאי לא היום, אבל אולי אפילו פעם הבאה, לא יודע מתי שאני לומד אותם, אז אני אזרוק את אחד הטיפים פה של הרב, שגיוון. גיוון יוצר תענוג ושמחה. אדם שכל הזמן אוכל כל יום את אותו דבר, מתישהו הוא יפסיק להתענג על זה. והאפקט של החידוש, והרענון של ה... ולהתאים את הטעם אל מה שאתה זקוק לו בפנים, כמו בענייני אוכל, הרב קוק, לא סתם הלכתי לדוגמה של דיאטה, כי הרב קוק בהמשך ממש נכנס לנו לכאבה מאוד חזק, ומתחיל פה לפרט איך אנחנו אוכלים בתענוג ושמחה, הוא ממש נותן דוגמה לעולם המזון. הוא אומר, כשם ששם אנחנו צריכים דיוק פנימי לחידוש, אז שזה בעצם עונג ושמחה, אם שמתם לב, דיוק פנימי קשור לעונג, וחידוש קשור לשמחה, אז ככה גם בעבודת השם אנחנו חייבים לשמר כל הזמן, שזה יהיה מדויק לי ושזה יהיה מחדש, שזה יהיה עם רענון. אם בא אליי תלמיד ואומר לי, תקשיב, אני מרגיש שאני אלימות באיום, קצת בגמרה, כבר לא, הסוס לא מניע, אני כאילו קם בבוקר, מתח לשחיה, ארוחת בוקר בא לחזור לישון, כי לא בא לי סדר עיון בגמרה. אז אני מחפש שני דברים לעזור לו. דבר ראשון, לחשוב, האם הלימוד לא מספיק נוגע בו? אולי זה לא מותאם לו, אולי הוא לא מבין נכון את הסברות, אולי זה מרחף מעליו, אולי החברותה שלו קצת רץ מהר מדי או רץ לאט מדי. זה לא נוגע בו, זה לא מתאים לו. שאלת ההתאמה היא שלב ראשון, ושלב שני, יכול להיות שזה מתאים לו פיקס. אבל זה לא, זה כאילו נשחק שם משהו, משעמם. עוד סוגיה ועוד סוגיה. אז אני אומר לו, אתה יודע מה, בוא תכתוב מאמר, קח שלושה שבועות, איזה נושא מעניין אותך? מעניין אותי יחס למנהג, בדיוק היום ישבתי עם תלמיד כזה. מעניין אותו יחס למנהג. אמרתי לו, מצוין, בוא תפתח תשובה של הרב עובדיה, יש לך שם שלל מקורות, קדימה, צא, תכתוב מאמר על זה. איזה חיוניות, פתאום, אחרי זה הוא יחזור ללימוד בעיון, יהיה לו רענון. בסדר, זה השמחה. זה העונג והשמחה שכדי לחדש את ה... לרענן אנחנו חייבים אותם. אם זה חברותה, אז לפעמים, אחרי שאתם כבר נכנסתם לאיזה ספר עמוק, וכבר די חוזר על עצמו, אז אם את מרגישה עם החברותא של קצת משהו נשחק, אז להגיד לה, אולי בואי נלמד משהו חדש, נלמד, בואי נעבור לספר אחר. אולי הספר הזה לא נוגע. אמרתי, הנגיעה והחידוש, זה שני המרכיבים של הרענון. אוקיי, בואו נלך לרובד הבא, לרמה הבאה. אז אמרנו, זה דבר בסיסי. מה זה? כן.
אם יש מצוות שאין מה
לחדש,
כאילו שאין מה
לחדש,
בסוף זה המצווה, וזה
מה שצריך
לעשות, זה לא כמו
לימוד תורה, שבלימוד תורה אפשר למצוא תוכן שמתאים לך ו... דוגמה, דוגמה. תפילה זה אחת המצוות, שקודם כל את צודקת שיש בצד שוחק, כל יום אותו דבר, אבל היא... אם מתפללים נכון, ועוד רגע אני אסביר מה הכוונה, תפילה היא אחד הדברים שיש בו כל הזמן חידוש. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, במסכת ברכות, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. הגמרא אומרת, המשנה אומרת על הבעייתיות שיש בתפילה שעלולה להיות קבע, עלולה להיות שחוקה. באמת בגמרא שם יש כל הזמן נצות איך בכל תפילה שיהיה חידוש. זה אומר שבכל תפילה יש חידוש. שתוסיף בקשות פרטיות בתוך התפילה, תוסיף איזה... בתוך שמה קולנו, או ברפאנו, או בתחנון לאדם דעת, או לא משנה איפה, קצת ממה שאתה עסוק בו עכשיו. וזה חשוב, יש פוסקים שאומרים שחובה, כך אומר רבי יונתן אייבשיץ, כתב ספר על תפילה, נקרא יערת דבש. ושם הוא כותב שחובה הלכתית לדעתו, בכל תפילה, לחדש דבר. לחדש דבר זה להוסיף משהו אישי שלך באחת הברכות בתפילה. הוא אומר, אם לא חידשת בדבר, יש לחשוב שהתפילה הזאת לא הייתה. עכשיו, השפה יכולה להיות פרטית, יכולה להיות כללית, זה לא משנה, זה תלוי ברמתו הרוחנית של אדם, וזה חייב להיות בכנות. משהו שנוגע בי, ואני עכשיו מביא אותו לתוך התפילה. ועוד עצה, כדי שתפילה היא תהיה אותנטית ותהיה מחודשת, זה לפני כל תפילה לשבת דקה, לא צריך יותר, באמת שלא צריך יותר, לעצום עיניים ולשאול את עצמי, מה אני מרגיש היום? מה הרגש שאני מזהה בתוכי עכשיו? ועבודה פשוטה פשוטה, ואם שכחנו, אפשר באמצע התפילה לעצור, לעצור רגע עיניים, לשאול את עצמי, מה אני מרגיש? אני מרגיש געגוע, אני מרגיש שמחה, אני מרגיש צער, אני מרגיש חרטה, מה אני מרגיש? ואז העולם הרגשי שלנו הוא הבסיס להתפלל מתוכו, הוא הבסיס לתפילה. ואז אם הרגש ער, אז עכשיו התפילה יכולה להיות מאוד ערה ומחודשת ו... ואני מוצא את עצמי בתוך הברכות של התפילה. ואם לא, זה באמת, כאילו, אנחנו חיים בעולם מנותק מהפעולה הריטואלית של התפילה, וזה באמת יוצר את מה שאת אומרת.
אבל זה לא יכול גם להביא את התפילה
למקום מאוד. כאילו,
כאילו,
חושב,
רק על עצמי, ויש משהו בתפילה
שצריך
לגרום לנו
לחשוב מעבר. זה חייב, קודם כל נתחיל ככה. תפילה לא יכולה להיות לימוד תורה. תפילה חייבת להיות משהו שהוא אותנטי. זה מה שאמרה המשנה, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. אם אני אגיד קצת בשפה קשה יותר, כך כותב האדמו"ר מקומרנה, היה עצום בקבלה וגם בהלכה, כתב ספרים חשובים להיכל הברכה, האדמו"ר מקומרנה הראשון, הוא כותב משפט חריף. הוא אומר, מי שמתפלל על השכינה, או על כנסת ישראל, או על ירושלים, והוא לא מרגיש שהתפילה הזאת בוקעת מקירות ליבו, עליו הכתוב אומר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו. כי אתה משקר. אתה מתפלל כאילו, ואתה לא שם בכלל, זה לא אתה. עכשיו, אנחנו כן מתפללים על ירושלים גם כשאנחנו לא שם, אבל צריך לחבר את זה איפשהו לחיים שלנו. אז זה יכול להיות שאני ארגיש... את הצער הפרטי שלי, ואני אבין רגע, זה שאני עכשיו בצער, יש עוד הרבה יהודים יקרים בצער. נגיד, אנחנו מצפים לילדים. והרבה צער, אבל הצער שלי, יש עוד כל כך הרבה יהודים שמרגישים את הצער הזה. ויש עוד אנשים שאין להם את הצער הזה, יש להם צער שיש להם קרוב משפחה חולה. ויש כאלה שלא זה ולא זה, ברוך השם, אבל יש להם הרבה סיבוך עם עצמם, הרבה התקדשות פנימית עם הנפש שלהם. אז הצער הפרטי שלי פותח כדי צער של אחרים, ואז אני שומע עד רגע. כל הצערים האלה שאני שומע בסוף, זה בקשת העולם לתיקון, לצער השכינה. ואז אני שומע בתוך זה את ירושלים, שהיא משתוקקת לגאולה. כי היא הצער שהיא, כל הצער בסוף היא תלת על פיות, כל הצער בסוף מתקז עליה, זה הלב שלה. מי שזוכר את מה דיברנו שבוע שעבר, דיברנו על זה. זה השבוע שעבר, לא זוכר, זה השבוע שעבר, על ירושלים, על הלב, דברו על לב ירושלים, שכל האבנים של ירושלים סופגות את הדמעות של כל העולם. אז בסוף כשאני בא לתפילה, התחלתי מהצער הפרטי שלי, ואם לא התחלתי ממנו, אז עליו הכתוב אומר, דובר שקרים לא יקול לנגד עיניי, כי אני בכלל לא בסיפור, אני מדבר על שם. ואני התחלתי ממנו, יש לי הרבה עכשיו אפשרות להתחיל להתפלל, תפילה כללית. זה לא חייב לייצר במקום הפרטי שלי, אבל זה חייב להתחיל במקום שזה נוגע אליי אחרת, זה או לימוד תורה, או דיבורים שהם לא, הם דיבורים מנותקים. הסוגיה של תפילה היא סובלת בדור שלנו מחשש גדול לקפיצת מדרגות. כי הרב קוק הסביר את התפילה בגובה מאוד מאוד גבוה. וכיוון שאנחנו תלמידים של הרב קוק, אנחנו רוצים ללמוד את מה שהוא כותב על תפילה. והרב קוק מדבר במקום גבוה על תפילה. וזה טוב, כי זה באמת נותן לנו שאיפה גבוהה על תפילה. אבל אסור שהדיבור הגבוה על התפילה, הוא יבוא בצורה שהיא מוחקת את המדרגות הנמוכות, והבסיסיות יותר. כי כל המדרגות הגבוהות, הן יושבות על המדרגות בסיסיות. מי שיקפוץ אליהם, הוא ממש, הוא מדבר באוויר, הוא לא שם. הוא מתפלל על ירושלים, וירושלים זה סיסמה, והוא לא, הוא לא מרגיש אותה. כדי להרגיש את צער השכינה, או את צערה של ירושלים, את החלום של בניין ירושלים, צריך שזה יהיה קשור לחיינו. לא בהכרח על לבעיות שלי, אבל הבעיות שלי הם חלק ממארג חיים שאני קשור אליו, והכל חלק מאותו דבר. אני אגיד פסקה אחרת של הרב קוק, שהיא מאוד חשובה בהקשר לנו. אתם מכירות את הספר מידות הראייה? נכון? יש שם ערכים לפי א' ב', לפי מידות. זה מאוד מעניין, מי שערך את זה זה הרב צבי יהודה. זה מאוד מעניין איזה ערכים הוא הכניס כמידות. נגיד יש שם גאווה וענווה, טוב זה מתבקש. אגב אין שם כעס. מעניין. יש שם דבקות, זה מידה, מסתבר. יש שם אמונה, אמונה זה מידה, לא חשבתי ככה, אהבה זה מידה, טוב זה ברור. ברית, באות ב', ברית זה מידה. אפשר להגיד שהרב צבי יהודה רצה בכל, שיהיה לו בכל אות, אז באות ב', הוא לא מצא משהו, אז הוא אמר את המילה ברית. אבל זה לא נראה ככה, הוא באמת התכוון לזה שברית זה נחשב מידה. להיות אדם שעבד על הברית שלו, ברית זה קשר, הוא יודע לעבוד על הבריתות שלו בחיים. אחת המידות שהוא הכניס שם זה נקרא תיקון. מידה שנקרא תיקון. מה זה המידה שנקרא תיקון? אז אחת הפסקאות שם, הפסקה הראשונה, אני חושב, במילה תיקון, הרב קוק כותב ככה. מי שחושב שהוא קרא בספרי חסידות ובספרי קבלה, וגם הוא שם, הוא שומע, מסתובב בעולם במילה תיקונים, ולתקן את השכינה, או לתקן את העולמות, או אנחנו אומרים בספירת העומר, שעל ידי זה שספרת ספירת העומר, אני אצור תיקונים בכל העולמות. הוא שמע את המילה תיקון, אז הוא אומר, טוב, בכל מה שאני עושה, אני מכוון לתקן בכל העולמות. והוא חושב שהוא, נגיד, הוא מניח תפילין, הוא מדליק נרות שבת, והוא יודע את זה מתקן כל מיני דברים בשמיים, מתקן בעולמות העליונים. אז הרב קוק אומר, הוא עסוק בהזיות ודמיונות. הוא חי בסרט. מה זה לתקן את השכינה? מה זה לתקן עולמות עליונים? מה זה? אם לא הבנת מה הקשר, ואז הוא מפרט. הוא אומר, אם לא הבנת מה הקשר בין הנפש שלך, אל כל הנפשות של החברים שלך, בסוף אנחנו חלק מאדם גדול. יש קשר בין הנפש שלי לכל הנפשות פה, לכל הנפשות של עם ישראל בדור הזה, לכל הנפשות של עם ישראל בכל הדורות, כי אנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים. אז קודם כל צריך להתחיל לצייר את זה, יש קשר ביני לבין אחרים. וזה שאני עכשיו מניח תפילים, אז אני חלק מאיזה מארג חיים גדול. אז יש קשר קודם כל בין הגוף שלי לנשמה שלי. הנחתי תפילים ביד שלי, השפעתי אור לנשמה. והנשמה שלי היא חלק ממארג נשמות כללי. השפעתי לאור, האור הזה קשור להרבה מאוד נשמות עכשיו שמקבלות אור. כל עם ישראל עכשיו מקבל אור. כנסת ישראל היא קשורה לכל נשמת ההוויה. נשמת ההוויה היא החיות האלוקית שמחיה את כל העולמות. אז מי שמבין את כל התהליך הזה, הוא יודע שכשהוא מניח תפילין, הוא מבין את ההקשרים. ואז הוא מבין איך הוא מתקן בכל העולמות, אבל זה חלק, הוא מבין שכשהוא מניח תפילין, הוא קודם כל מתקן את נפשו, ונפשו קשורה לכל הנפשות, והנפשות קשורות לנפש השכינה, נפש ההוויה, ואז יש קשר, זה לא דמיונות שכאילו אני חושב בדילוגים. ואותו דבר אני יודע על התפילה. גם בסוגיה של תפילה ברב קוק, מה שהרב קוק אמר שקרה לכל מיני אנשים שקראו ספרי חסידות וקבלה, שדיברו על תיקון, ולא הבינו איך זה עובד, אז קורה להרבה שעומדים את סוגיית התפילה ברב קוק. זה לא אישי, אני אומר את זה, זה נושא מאוד מאוד רחב היום באיך שאנחנו לומדים את סוגיית התפילה, וכיוון שאנחנו באמת תלמידים של הרב קוק, אנחנו מאוד רוצים לאחוז במדרגות הגבוהות שהוא מדבר עליהן על תפילה, ואסור שנאבד את הקומות הבסיסיות והחשובות של לדעת להתפלל על על כאב הלב ועל דבר שמציק לנו בלב, וחשוב לדעת להתפלל עליו, הוא השער, זה השער השם צדיקים יבואו בו. מי שמתחיל מהכאב האישי שלו, יש לו קשר. מתוך קשר אתה יכול עכשיו להרחיב את הקשר הזה. ואז העבודה היא הרחבה של... עבודה של הרחבה, ובאמת לשחרר את האני שלי מהמקום הצר שלו, אבל ממנו אני מתחיל, אין לי שער. בסדר? סגור סוגריים. שלחה לי מישהי בוגרת מדרשה בבינת. לא משנה, היא עובדת היום באיזה מדרשה אחרת לפני הרבה שנים. היא הייתה בוגרת והיא עובדת באיזה מדרשה אחרת, מלמדת שם. והיא כתבה לי סדרת שאלות של הבנות שם על תפילה, אני אקרא לכם את זה. זה פשוט כואב הלב, ממש כואב הלב. שהם שמעו שיעורים מאוד חשובים על תפילה, מגדולי הרבנים על תפילה. אבל הם הפסיקו להתפלל. בגלל השיעורים האלה. כי היא אומרת, מה זה ירושלים? אני לא במדרגה הזאת שיתפלל ירושלים, אני לא צריכה להתפלל בגובה. ואם אני מתפללת על זה, זה כאילו, זה תפילה שהיא יותר עבודה לימודית כזאת מאשר רגש. וזה לא חי אצלי, ולהתפלל על עצמי, או להתפלל על מה שבאמת מציק לי, זה כאילו ילדותי, זה כאילו הגשמה, זה כאילו מה הקדוש ברוך הוא משתנה, באמת הוא מתעניין בי, מה זה הפרטיות הזאת וכולי, עוד כל מיני אמירות. והיא הפסיקה להתפלל, ולא מעט. וזה פשוט כאב לב. שאנחנו מאבדים את התפילה, בסוף זה צריך להיות עולם, בית מקדש שנבנה אבן על גבי אבן, ולא לקפות אותו מדרגה גבוה. טוב, זהו. אפשר לדבר בעריכות הזה, אבל עד מתי יש לנו, שאני יודעת כמו אפשר להעריך? עד ורבע?
אפשר
עד ורבע. אה, זה כבר עברנו את ה... אז באמת עכשיו אנחנו פה נכנסים לרמה, לשבוע הבא, אתם גם צריכים או שאנחנו עוצרים פה? דבר. טוב. אז אנחנו נעצור פה. תדעו שיש פה עוד שתי מדרגות. מי שרוצה, יש לכם את זה בוואטסאפ. יכולה לקרוא את השתי רמות הבאות על תפילה. על עונג ושמחה. למה עונג ושמחה כל כך חשובים? וכטיפ, בשביל מי שרוצה, תדעו ששתי הרמות הבאות הן נוגעות לא אל הנפש שלנו. הנפש שלנו נוגעת בה. למה זה יהיה יותר מוצלח? ויותר מקצועי, אם אני אעבוד השם בשמחה אותו דבר, זה הרמה הנמוכה, הטבעית, בעולם הטבע ככה זה עובד. אבל יש רמות גבוהות יותר בנו, והרב עכשיו לדבר עליהן, על הלב ועל הרוח ועל הנשמה. והן שתי הרמות הבאות שהן גם כן מאוד מאוד חשובות, כדי להבין את חשיבות העונג והשמחה עבודת השם, ואחרי זה הוא נמצא את הדרכים האלה. אז אם לא יצא לנו עוד ללמוד ביחד, אז נזמין אתכם לקרוא ללמוד את זה לקראת פורים, שזה נוגע בעיקר המצווה בימים האלה. Thank you.